באמת הגענו עד יחץ. היום ננסה מי מגיד עד הסוף, לעבור, לסיים את ליל הסדר.
איזה עמוד שעה?
עמוד 28. פעם קודם הייתה יותר משעה, לא? כשמתחילים את מגיד, צריך קודם לשאול את השאלה המרכזית, הראשונה, הבסיסית, מה ההבדל בין המצווה של ליל הסדר לכל השנה? כל השנה יש לנו מצווה לזכור את יציאת מצרים, כל השנה יש לנו מצווה אפילו להגיד בקריאת שמע, להזכיר יציאת מצרים. מה? מה ההבדל בין זה לבין בין המצווה בליל הסדר לבין המצווה כל השנה? אז הפוסקים הביאו כמה? שבעה? חמישה כתבתי רק. רגע, חכה, נגיד לך כמה. פה כתוב שלוש, אבל מאחורה כתוב עוד כמה. לא, שש. יש שש, שש. טוב, בקיצור, הסבר ראשון, והוא... יש מה לדון עליו, בקיצור, אם זה דאורייתא או דרבנן. ליל הסדר, מצווה דאורייתא, בכל השנה מצווה דרבנן. אין מה, אני לא נכנס עכשיו לדיונים, זה לא פשוט. בליל הסדר המצווה זה לספר לאחרים. כל השנה המצווה זה רק להזכיר לעצמו. גם זה לא כל כך פשוט, כי גם בליל הסדר, אפילו אם הוא עם עצמו, צריך לספר.
אם הוא לא עם עצמו, הוא לא יצא.
מה זה אם הוא לא עם עצמו, לא יצא?
אם יש עוד אנשים,
אז צריך לספר להם, כן. אבל עדיין... בסדר, ועדיין צריך יותר לחדד את זה. בליל הסדר צריך לא מספיק רק להזכיר יצאנו ממצרים, שזה מה שמספיק כל השנה, בליל הסדר צריך לספר את כל הניסים והנפלאות, ואת כל ההשתלשלות של הדברים. סדר אחת. התירוץ הזה זה הגאון מליסה. יש עוד תירוצים. עכשיו תקלו מאחורה מי שרוצה אחר כך. למה לא מברכים על ההגדה? אבו דרם אומר שלמרות שזה מצוות עשה של והגעת לבנך, לא מברכים. תירוץ ראשון, אני אומר בהתחלה, זכר ליציאת מצרים בקידוש, כבר יצאתי ידי חובת הברכה. לרשב"א יש תירוץ אחר, זה מצווה שאין לה קצבה. המצווה שיש לה קצבה, יש גבול כמה מברכים. פה אין גבול, כל המרבה לספר ליציאת מצרים הרי זה משובח, ולכן אי אפשר לברך עליה. מה? או, וזה הטעם הבא, שרבי יונתן היידישיץ, הרב עובדיה מביא אותו, סליחה, החסד לאברהם בונה את זה על רבי יונתן היידישיץ במצוות צדקה, שרבי יונתן היידישיץ בתומים אומר, לא מברכים על צדקה בגלל שצדקה זה פורענות לעניים. כלומר, זה שיש מצוות צדקה זה בגלל שיש עניים. אילולא היו עניים, העולם היה יותר מתוקן, גם לא היה צריך כנראה מצוות צדקה. אותו דבר, לא מברכים על הגדה של פסח, כי לעתיד לבוא, לא יאמרו חי השם אשר העלה בני ישראל מארץ מצרים, אלא גמרנו, הגאולה תהיה כל כך גדולה שכבר יציאת מצרים תהיה תפלה לה, אז כל עוד אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, סימן שאנחנו עדיין לא בגאולה השלמה, זה איזשהו קצת סוג של פורנות, אז אומר החסד לאברהם, שלכן לא מברכים על הגדה של פסח, כמו שלא מברכים על מצוות צדקה.
נו.
מה? זה מחלוקת גדולה, אנחנו נכנסים למחלוקת. הוא אומר, המצוות תפילין, הוא שואל ככה, המצוות תפילין היא כל היום, נכון? אז אם ככה, אז למה אני מברך? אין קצבה. מה אתה אומר, הקצבה זה יום? בסדר, גם מצוות סיפור יציאת מצרים, הקצבה זה הלילה של תדבב, ולא יותר.
לא,
אתה משנה, מברכים על מצוות שעשה שהזמן גם מברכים. אנחנו מדברים שכמה שיעשה, גם אם יעשה מעט, גם אם יעשה הרבה, קיים את המצווה. אז פה, כנראה זה לא דומה. כי בתפילין, שאלה גדולה אם המצווה זה להניח את התפילין או שהם יהיו עליו. בסדר? זה סוגיה ענקית בראשונים. המצווה בתפילין זה ההנחה או השהייה. ויכול להיות שזה חילוק בין מצוות תפילין של יד לתפילין של ראש, למי שאומר שהם שתי מצוות. בתפילין של יד המצווה היא ההנחה, בתפילין של ראש המצווה היא השהייה. זה יכול להיות. ואם אנחנו נתפלפל בזה, אנחנו גם נוכל גם להסביר בסוף למה מברכים ברכה אחת או שתי ברכות. למרות שהרשב"א בעצמו אומר שזה לא קשור. שתי שאלות שונות. אם תפילין של יד ותפילין של ראש זה מצווה אחת או שתיים, אם מברכים עליהם ברכה אחת או שתיים, אצל הרשב"א זה שתי שאלות נפרדות, ככה הוא קודם מפורש.
גם זה שזה שיש בזה חובה, זה גם עדיין לא אומר את זה. זה לא ברכת, זה ברכת המצוות.
נו, מה זאת אומרת שיש בזה חובה? מה, התירוץ של הריף, של בגלל שכבר אמרתי בקידוש?
כן,
זה מוזר. זה גם תלוי. זה שאלה אם זה ברכת המצוות או ברכת השבח. מה הברכות? מה? ואם יש קצבה או אין קצבה, זה גם שאלה גדולה. אותו דבר בציצית. המצווה, אין שום מצווה, אין שום מצווה להיות עם ציצית עליך. מצווה היא שאם יש לך בגד של ארבע כנפות, שיהיה בו ציצית. זה בטח שיש קצבה. ברגע ששמתי ארבע כנפות והלבשתי את הבגד עליי, המעשה לבישה. נגמר. פעם אנחנו נכנסים לעוד. קיצור, זה כל הסוגיות הגדולות שבש"ס אנחנו נכנסים לאט לאט בציצית. השאלה הזאת, מה בדיוק הגדר של המצווה, זה חלק מהשאלה של איך אפשר לפתור סדין מציצית. בסדר? של יבמוד אף צדיק, מה הכוח של חכמים לעקור דבר מהתורה בשביל אל תעשה. סתם מתפזרים. הרמב"ם אומר שמי שמעריך בדברים הרי זה משובח. בזוהר כתוב ככה. זה תרגום לעברית של הרב אליהו כיתוב. הרי אמרו כל המספר ביציאת מצרים בשמחה ובחדווה מזומן הוא לשמוח עם שכינת אל בעולם הבא. ששמחה זו גדולה מכולן שזוכה האדם לשמוח באלוקיו. אף הקדוש ברוך הוא שמח בסיפור זה. באותה שעה הקדוש ברוך הוא מכנס לכל פמליותיו ואומר להם לכו ושימו סיפור שבח גדולתי שבניי מספרים ושמחים בגאולתי. אז מתכנסים כולם, ובאים ומתלווים עם ישראל ושומעים סיפור השבח שהם שמחים בשמחת הגאולה של אלוקיהם, ואחר כך באים ומודים לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והגבורות האלה ומשבחים אותו בגוי קדוש שיש לו בארץ, השמחים בחדוות הגאולה של אלוהיהם, ואז יגדל כוח וגבורה למעלה וישראל נותנים כוח לאדוניהם בסיפור זה, כמלך שגדל כוחו וגבורתו בשעה שמשבחים אותו על גבורותיו ומודים לפניו והכל יראים מפניו וכבודו מתעלה על הכל, ומשום כך צריך לשבח ולספר ביציאת מצרים. ובקו הישר אומר, יראה לומר האגדה במיתון, לא לומרו במהירות, ואל יהיה דומה עליו למסע חס ושלום. בזכות זה, הקדוש ברוך הוא יפרוס כנפיו תמיד עלינו, להציל אותנו מן הסכנה בכל הדרכים. ויעשה לנו ניסים ונפלאות, אבל מי שהאגדה דומה עליו למסע ואומר בעל כוחו, בעצלות ובלי שמחה וכוונת הלב, אז אינו זוכה לעשות לו נס כשהוא במקום הסכנה. יש בשו"ת לאורות נתן תשובה מאוד נחמדה על התרופות בפסח, בתוך התשובה, בסופה הוא אומר ככה, על תרופות בפסח. בסוף התשובה הוא אומר, בזוהר כתוב שהמצה נקראת מחלה דאסותא, לחם של רפואה, בשבילך. למה זה נקרא לחם של רפואה? הוא אומר על אורות נתן, כי המצה בפסח, כל עניינו זה האמונה. וכתוב ברמב"ן, מה לרופאים בבית עובדי השם, בבית יראי אלוהים, אני לא זוכר את הביטוי בדיוק, אז שמי שיש לו יראת שמיים, מי שהוא מאמין, מי שיש לו אמונה, אליו לא מגיעה מחלה. אז בזכות המצה לא יהיו מחלות. כי המצה זה לחם אמונה, כי פסח זה מחזק את האמונה, ולכן המצה נקראת מחלה דאסותא. אז זה גם המעלה. מה זה? עכשיו השאלה היא, אם צריך... בסדר, אז אמרנו יש סיפור ביציאת מצרים, אין לו כל כך קצבה, אבל כל המרבה הרי זה משובח, וחזל קבעו איזשהו נוסח של הגדה. השאלה אם צריך את כולו לקרוא מילה במילה, או פספסתי מילה פה, פספסתי מילה שם, זה כמו מגילת אסתר. מה הגדר? כמה צריך לשמוע מזה? אז בשולחן ערוך הרב, הוא אומר ככה, עיקר נוסח ההגדה שתקנו חכמים, חובה על הכל הוא. מתחילת עבדים היינו, עד הרי זה משובח. ואחר כך, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, סוף דרוש פרשת הרמי עובד אבי, אחר כך פסח שהוא יאכלי, מצה זו, מרור זה, בכל דור ודור, וכו' וכו', עד גאל ישראל, ושאר כל נוסח ההגדה, ומנהג שנהגו כל ישראל מדורות ראשונים. מתחילת לשונו, מה שהוא אומר, חובה על הכל הוא, זה אומר צריך באמת להגיד את כל הנוסח, חובה על כל אחד ואחד להגיד, או לקרוא את כל הנוסח. אבל יש גמרא... מה?
מה זה שאר נוסח ההגדה?
מה, אחרי גאל ישראל? את ההלל?
זה מנהג?
זה חלק מהנוסח, זה הכל. זה חלק מהנוסח, מה אתה שואל מה זה?
הוא אומר אחרי זה, שער בנוסח הגדה, הוא דעת שאני אגבו בישראל. מה זה שער? זה הפיוטים בסוף.
לא יודע. טוב, גם לפיוטים בסוף נגיע מה זה, אבל לא יודע, אולי. טוב, בגמרא פסחים כתוב, אין עוקרים את השולחן אלא לפני מי שאומר ההגדה. אז הר"ן אומר, אחד היה אומר את ההגדה, ואחרים היו שומעים. ושם בר"ן הוא אומר, דרכם היה. כלומר, אצלו, כבר לא נהגו ככה, אלא כל אחד ואחד אמר את ההגדה בעצמו. יש תשובה של החתם סופר, שבתוכה הוא אומר, יש שלוש סוגים של מצוות. יש מצווה אחת שמוטלת על גופו, לא שייך לעשות הידי שליח, כמו הנחת תפילין. יש מצווה אחרת שלא שייכת בכלל לגוף, נעשה את הידי שליח אפילו אם האדם לא נמצא פה. בסדר? זה... וסוג אחר הוא סוג אמצעי, מצווה שתלויה בדיבור. שבמצווה שתלויה בדיבור, אני אומר, האדם צריך להיות שם, כדי שהשליח יוציא אותו, הוא יוצא מדין שומע כעונה. כלומר, מישהו יכול להגיד, ואני אשמע, והוא יוצא מדין שומע כעונה, ואומר שם, חתם סופר בתשובה, ולכן בליל הסדר, למדנו מ"והגעת לבנך", זה דין, זה מצווה של דיבור, של אגדה, אז כדי לצאת, צריך לצאת מדין שומע כעונה, ולכן אם נותנים לילד לקרוא את אחד הקטעים, יש נותנים לפעמים חלקים קטעים, אז אם הילד קורא את אחד הקטעים, והילד הוא לא בר חיובה, אני לא יכול לצאת ממי שלא בר חיובה מדין שומע כעונה. כי צריך שיהיה בר חיובה, לכן לפחות צריך להגיד בעצמו גם כן בלחש. את אותו חלק שהוא נתן לקטן. כמובן זה מצוות עושה שהזמן גרמה, ולמרות זאת יש פוסקים שמחייבים נשים, או מהקש לאכילת חמץ. בסדר, התורה הקישה בין אכילת חמץ למצוות אכילת מצה, ומצוות אכילת מצה הוא הדין לכל מצוות ליל הסדר, בתוכם גם ההגדה. מה? זה דרבנן. כן, אתה לא יכול להגיש דרבנן. טעם אחר, שהמצה, הן חייבות במצה, והמצה נקראת לחמוני, ואחד הביאורים לחמוני, שעונים עליו דברים הרבה. אז ממילא הן חויבות גם בהגדה. כדי שהמצה תהיה ממש לחמוני. שזה כבר הופך ליותר משהו דרבנן, פחות דאורייתא. רמ"א מביא שנוהגים לשפוך את היין במהלך קריאת ההגדה במקומות שונים, כשאומרים דם ואש תמרות עשן, כשאומרים את עשרת המכות ובדצה חדש באחר, סך הכל 16 שפיכות. בסדר? דם ואש ותמרות עשן 3, עשרת המכות 10, דצה חדש באחר עוד 3. הטעם למספר הזה זה כנגד חרבו של הקדוש ברוך הוא, שיקטע את המצרים ותקה בעזרת השם את כל הרשעים, שזה יו-הח, י-ו-ו, 16, הח יקה. איך בדיוק שופכים עם הקוס, עם הזרת, עם הקמיצה, מנהגים כל אחד עם המנהג שלו, שהרציון ממליץ לאיסטניסט, מי שלא נעים, נוגע ביין, אחר כך לא יכול לשתות, שישפוך ישר מהקוס. בסוף ההגדה, אז שותים כוס שנייה בהסבה. מוסיפים. בסוף ההגדה, אחרי הברכה שהרגיעה לנו, שותים כוס שנייה, ושם המחלוקת שולחן ערוך ורמיים על הכוס השנייה מברכים או לא מברכים. בשיטת השולחן ערוך לא מברכים בורא פרי הגפן, כי נפטרנו בכוס הראשונה. אני יודע. שיטת הרמ"א מברכים. נכון, זה רמ"א, בסדר, וכך רמ"א פוסק, כן, מברכים על כל הכוסות, בשתי טעמים. אחד, בזמן ההגדה אסור לשתות, ולכן זה הפסק. בסדר, אז ברגע שאני לא יכול, זה כמו סילוק, זה הפסק. טעם שני, כל כוס היא מצווה בפני עצמה, לכל אחת מהם ראוי לייחד ברכה בפני עצמה, כמו שפיר הזכיר, זה מחלוקת גדולה בראשונים, הרמב"ם מצד אחד, ראש, בתשובות ובפסקים מצד שני, האם באמת זה שאני עכשיו לא יכול לשתות, זה נחשב הפסק או לא נחשב הפסק, זה סוגיה. אז זה המגיד. כן, פה התהפכו היוצרות. עברנו לרחצה, למה נוטלים עוד פעם, אז כבר דיברנו על זה גם פעם קודמת, כשהיינו באורחת, שצריך, ההצעה של הפרי מגדים, לא להתכוון, נכון, או ברוחץ להתכוון, שלא יצא ידי חובה, וברחצה, להיכנס רגע להטיל מים לפני כן, או לחלך את הידיים, או באיזשהו אופן שיהיה חייב בנטילה שוב. אז הטעם הזה לנטילה בכלל, זה בגלל שהוא עכשיו אמר, הגמרא אומרת, בגלל שהוא אמר אגדה והלל, אנחנו אומרים חצי מההלל עוד לפני השולחן עורך, בגלל שהוא אמר את האגדה והלל, אנחנו חושבים שהוא השיח דעתו מהנטילה הראשונה, ונגע בדבר מתונף, או מקומות מחוסים, ולכן צריך ליטול. במרדכי ואומר, אם ככה, אז אם הוא התכוון, ושם לב, ושמר על עצמו מהנטילה של הורחץ, לא צריך עכשיו ליטול עוד פעם. מה? לפחות לא לברך, כן. למה בנטילה ראשונה אתה לא נוטל עד הפרק? למה? למה? יכול להיות שזה עוד פתרון, לא יודע. אבל הבית יוסף אומר, אני לא מסכים עם המרדכי. מה, נבטל את תקנת חז"ל? חז"ל תקנו לרחוץ פעמיים. סיברו שיש רחצה ויש הורחץ. סליחה, הפוך, הורחץ ורחצה. אז הם תקנו לעצות פעמיים. אז מה כן נעשה? אז פתרון ראשון שאמר פרי מגדים, שעמדנו עליו פעם קודמת, זה לכוון כשאני רוחץ בהתחלה, לא לצאת ידי חובה. הנה פתרון שני, אתה אומר, ליטול רק עד הפרק בהתחלה. ואז אנחנו עדיין נכנסנו למחלוקת, וספק ברכות. לכן הפרי מגדים אומר... גם על זה דיברנו פעם קודמת, שזה לא בהכרח. שיכול להיות טעמים אחרים. מה, מה? שמה? אבל אמרנו שגם זה לא בהכרח שכל דבר שתבלום משקה חייבים לטעול על ידיים. פעם קודמת עמדנו על זה שזה מחלוקת, ולכן בגלל שרמה לא סובר ככה להלכה, נתנו שלוש טעמים אחרים. אתה אז אומר את מה שאתה אומר וצועק, אז למה כל השנה לא מקפידים? ופתאום בליל הסדר כן.
בש?
בש? אז הפרי מגדים אומר, ואם כן ראוי לכל אחד כשיטול ידיו וטיבול ראשון, יכוון בפירוש לא לצאת בנטילה זו להמוציא, וטוב יותר שקודם המוציא, יביא עצמו לידי חיוב נטילה, להסך רגליו, אומר רגליים, משפשף, יברך על נטילת ידיים, בכל שעושה מחמת ספק, לא מקרה ברכה שאינה צריכה. יש עוד דבר שלא מקרה ברכה שאינה צריכה, נכון? מה המנהג שלכם? בשבת, אחרי הקידוש. נע ברוכות בשבת. אז אחרי הקידוש בשבת יש מנהג, ראיתי, לא יודע, אצל המרוקאים, אני לא...
גם
הרב עובדיה מביא את זה? שבין הקידוש לנטילת ידיים, אז אוכלים מהסלטים שיש על השולחן. כדי להרוויח, מה זה פרפראות? סלטים, נו. ברכות, 100 ברכות. וזה לא נקרא, הרי עוד שנייה אני הולך לאכול את זה בסעודה, בשביל להרוויח 100 ברכות, זה לא ברכה שאינה צריכה. אותו דבר כאן, בשביל לצאת מהספק של נטילת ידיים, זה לא נחשב ברכה שאינה צריכה, ואפשר... מה, לא, לא. אדמה, עץ. יש גם אבוקדו, יש הרבה סלטים. מה, מה? לא אוכלים, מכל דבר קצת, רק בשביל הברכה. כן, כי אם שמרת על הידיים. זה מה, זה מרדכי אומר, אבל אם הוא שם לב.
גם שמר עשו את ההגדה הרבה זמן.
זה יפה מאוד. שזה הקדמנו, אתה מגיד. אז חבל שדילגנו, אז אני חוזר אחורה למה שלידור קש דילגנו. כתב יסוד ושורש העבודה. לא די לפרש להם כללות הניסים מה שכתוב בהגדה. רק לפרט ולבאר אתם כל נס ונס. כפי מה שנמצא כתוב בגמרא ומדרשים בשאר ספרים. וראוי לכל יודע ספר מקודם פסח, לחפש בכל הספרים בדוקין שבעין, דוכתא דידי דואה ומאומה, איזה עניינים קדושים בפרטי הנושאים והנפלאות של יציאת מצרים, הכתוב מי שיש לו זמן, חוץ מהניקיונות גם לעשות את זה, אז ישר כוח. כתוב בתורה בכללות, ולספר פרטיהם לבניו, לבני ביתו בליל פסח, כדי להגדיל ביניהם הנס, ויתנו בליבם יותר שבח והודיה לבורא יתברך ויתעלס. בגלל זה האגדה נהייתה הרבה זמן. טוב, הגענו למצע. אז מה הסיפור? קודם כל אוכלים מצע בליל הסדר, מצע שמורה. בסדר, השאלה מה קורה בשער החג זה שאלה. אבל לפחות בליל הסדר מצה שמורה. מה זה מצה שמורה? אז בפסוק כתוב ושמרתם את המצות. אומרים חז"ל, צריך לשמור את המצות שלשם מצאת מצווה, צריך לשמור אותם. מה זה לשמור אותם? לא רק להשגיח שהם לא יגיעו לחימוץ, אלא לכוון כוונה מיוחדת שאת המצות האלה אני שומר לשם מצאת מצווה. זה רש"י, שער ראשונים זה רק לשם מצה ולא לשם מצאת מצווה. מה זה נקרא שמירה? ממתי צריך לשמור את זה? יש שלוש שיטות בראשונים. שיטה ראשונה זה משעת קצירה, בגלל שכל זמן שהחיטה מחוברת לקרקע, לא מחמיצה, גיא אם היא תירטב, ולכן אין עדיין מה לשמור עליה. משעת קצירה היא עלולה להחמיץ, ומאז צריך שמירה. שיטה שנייה זה משעת תחינה. ריחיים שלהם היו ריחיים של מים, וכשמביאים את זה לתחינה, שם כבר יכול להיות מים, מתקרבים למים, אז צריך לשמור יותר, ולכן מאז צריך שימור. שיטה שלישית, רק משעת לישה. מרגע שהמים נוגעים בקמח, משם מתחיל השימור שהמצה לא תחמיץ. השולחן ערוך פוסק את שלושת השיטות. טוב לעשות משעת קצירה, אם אי אפשר להקפיד משעת חינה, ובשעת הדחק אפשר להקל גם במצות שנשמרו רק משעת לישה. במשנה ברורה הוא אומר שכבר נהגו כולם לשמור משעת קצירה. לא, ראית, קראת את זה בשבת או ביום חמישי. מה זה? הרב גיורא עשה שיעור על זה, כן, חכה.
מי שאומר רק תחינה, אז זה רק ברכיים של מים? ברכיים מודרניות הזו, או גם ברכיים עם שור?
נראה, הפשט הוא בגלל שאז יש מים. ככה רואים בראש, הראש מביא את כל ה... זה הראש מביא ריף שם הגדול. ושאילתות, ושאילתות, וככה זה בנוי שזה... הלישה הייתה ברכיים של מים, ולכן... כי אז יש מגע עם המים, אז מתקרבים למים. לא בהכרח שיש מגע. לפני 150 שנה בערך המציאו מכונה להפיית מצות, לא של היום, לא חשמלית, ידנית, בסדר? מסובבים גלגל, והמצות נעשות בדפוס כזה, מקבלות צורה, כאילו זה מרדד אותם, מרדד את הבצק ונהיה ממנו צורה, והכל ומשם לתנור. וכמו שנחלקו בציצית, מכונה לציצית, ככה נחלקו גם במכונה של המצות. מה, מה?
זה לא בדיוק כמו המכונה שלנו, שם יש...
זה לא בדיוק כמו המכונה שלנו, כן. שם זה הרבה יותר טוב מאשר לחיצה על כפתור. בסדר? זה הרבה הרבה יותר טוב מלחיצה על כפתור, שם ממש הידיים עבדו, רק לא עבדו על הבצק. עבדו על איזשהו מנואלה או משהו כזה, או איזה גלגל שיניים, שם. כן, כמו שאנחנו לשים בזה. כמו שבסופו של דבר זה הגיע להיות מצא. אז השאלה היא, האם בלשמה... צריך ממש מעשה של האדם, פעולה של היד שלו, או שהאדם גרם את הפעולה, זה כבר מספיק את הלשמה, זה כבר נפקא מינה למכונות שלנו, שזה כפתור, האדם רק גרם, הוא לחץ את הכפתור, והפעולה נגרמת. אז זה נקרא מעשה האדם, או שזה נקרא מעשה המכונה. אם זה מעשה המכונה, למכונה אין דעת, אין לשמה. אולי עוד מעט כשיהיה בינה מלאכותית, תצטרכו לדון מחדש, אם זה נקרא דעת או לא נקרא דעת. אבל בינתיים, למכונה אין דעת, ו...
בצירום
מתחשב כמו גוי. מה?
בצירום מתחשב כמו גוי.
טוב, אבל וישראל עומד על גבה. זו שאלה. וגוי
ישראל?
במה שצריך לשמע, כן? בסתם, נכון, בעיבוד האורות. אז אם המכונה היא לא נחשבת, זה לא נחשב מעשה האדם, אז אין פה לשמע, והמצות האלה לא יהיו קשרות, לפחות לליל הסדר שצריך לשמע. אם המכונה זה כן עכשיו מעשה האדם, אז זה יהיה בסדר ויהיה אפשר לאכול מזה בליל הסדר. למעשה זה מחלוקת גדולה הפוסקים, מה עדיף? האם עדיף לחשוש לשיטה שאומרת שזה לא נקרא מעשה האדם וצריך פה לשמע, או בסופו של דבר המכונות היום מוציאות פחות סיכוי לחמץ בהרבה מאשר מצות יד. בסדר, זה מצות הרבה הרבה יותר מבחינת החשש חימוץ שבהן יותר מהודרות, מה זה? לא, לא בגלל הדיקטיות, בגלל הניקיון, בגלל הקצב, בגלל הדברים האלה. אז מה עדיף? מה? לא, במצות חבורה. בסדר? מצות חבורה. מצות מכונה חבורה. בסדר? שם מנקים בין אחד לשני, בין כל זה והכל. אז מה עדיף? אני חושב, וככה, לא יודע, קיבלתי מרבותיי, עדיין מצות עבודת יד עדיפות. והסיבה היא פשוטה. למה אני מעדיף לחשוש לזה שזה לא נחשב מעשה האדם על פני החשש חימוץ? כי אם אני מתחיל לחשש לחימוץ, אני קצת מוציא להזפה על דורות ראשונים. לאורך כל הדורות תמיד אכלו מצות יד, גם כשהמציאו את המכונה, גם לפניה, גם אחריה. אנחנו לא אוכלים חמץ. בסדר? זה מצה, זה מצה כשרה. נכון שיש איזושהי עדיפות בקצב, במהירות, בניקיון, יש שם איזושהי עדיפות, ועדיין אנחנו לא אוכלים חמץ, אנחנו לא מתקרבים אפילו לחמץ. זה מאוד מסוכן להגיד דבר כזה שאנחנו, מצות יד שלנו זה חמץ, כי אז מה היה פעם ומה...
אם
יושבים
לעצמם לפעות בתוך הפסח,
כן, ועוד אפילו בתוך פסח ובערב פסח. אז עדיף, אני חושב, את הדבר הזה, את המצות יד על פני מצות מכונה. אני לא אומר, יש פוסקים, אמרו עדיף מצות מכונה. הרב גיורא כבר דיבר, איך הגענו לאכול שתי זיתים בליל הסדר. אז יש מחלוקת בין הראש לראב"ן. הראש אומר, הברכת המוציא זה על המצה השלמה, על אכילת מצה זה על המצה החצויה. מה, מה? עכשיו, המצה שאני מברך עליה המוציא, אני צריך לאכול מן הקצת, משהו. המצה שאני מברך עליה על אכילת מצה, אני צריך לאכול מן הכזית, כי היא המצה של המצווה, והמצווה אני צריך כזית, רק על המויצי אני לא צריך כזית, מספיק לי אפילו משהו, כדי כבר שהברכה הזאת תהיה תחום. אז הראש אומר, על המצה השלמה אני מברך המוציא, על אכילת מצה אני מברך על המצה החצויה. הראב"ן אומר בדיוק להפך, המוציא זה על המצה החצויה, ועל אכילת מצה זה על המצה השלמה. הסברה שלו היא, המצה שהיא ראויה ללחם משנה בפסח היא המצה החצויה, כי דרכו של אני מפרוסה, וזה בעצם מצה, רק לא עושים מצוות חבילות חבילות, ולכן אני לא אוכל רק ממנה, אלא אוכל גם מהמצה השלמה, אני אוכל גם ממנה כדי לקיים מצוות אכילת מצה, וספק עם הלכה כמו הראש או הלכה כמו הראב"ן, ולכן אנחנו מצד אין עושים מצוות חבילות חבילות, צריכים לאכול שני זיתים, כזית מהמצה הזאת, וכזית מהמצה הזאת.
למה זה נושא מצוות חבילות
חבילות? אתה רק מברך
את זה גם
ברכת הנהנים,
אבל זה לא...
זה מצוות מצה, אז תסתכל שם בזה, בסדר? תסתכל בבית יוסף שם, מסביר את זה. דף עיני. הביאור הלכה עומד על זה ואומר זה דבר מוזר מאוד. בסדר? בעיקר הדבר תמוה מאוד. לפי כל זה נפק לן דבר חדש. בלילה ראשונה צריך לאכול בית כזית. ולא מצינו זה בשום מקום. כולנו פוסקים דסברי צריך ג' מצות לסדר. לא הזכירו זה. זולת הראש והמורדכי. בשס לא נזכר אלא כזית. בשמה שאכל כזית. ואף שאפשר לדחוק, בעיקר שיעורו בכזית או בדיעבד יוצאים בו, בכל מקום. כל כי המילתא ולתלמוד הלפורושה, הוא נשאר בצריך עיון, אבל הוא לא משנה את ההלכה. עדיין צריך שתי זיתים. אבל יוצא מזה חידוש גדול להלכה וכולה, שמי צריך שני זיתים? רק עורך הסדר. כי לפניו מונחת מצה שלמה ומצה חצויה, אצלו מתחיל הספק מה, על מי מהם חלה הברכה. אבל כל השאר שאוכלים רק מצות אחרות, או מהמצה שהוא מחלק להם, או ממצות שלפניהם שכולם שלמות, ולא בעצמם, מה?
אם מה שמחלק להם, גם הם צריכים
לפרנס. לא, מחלק להם, נכון, לא מי שלא, אלא ממצה אחרת שיש. אתה צודק. למעשה החזוניש והסטייפלר הם נהגו שרק עורך הסדר אוכל שתי זיתים, כל השאר כזית אחד. מי שנוהג שלפני כל, לא יודע, כל, יש כאלה שלפני כל אחד מהנשואים, הוא שם קערה עם מצות, אז גם כל אחד מאלה גם יצטרך שני כזיתים, תקע אותו, אתה אומר, אה? אז כל אחד מהם גם יצטרך... מה, מה? גם יצטרך שני כזיתים, וגם הרב עובדיה פוסק, שאם בני ביתו מרובים, יכול לתת לכל אחד רק כזית ממצות אחרות שיש לו, ממצה אחרת שיש אצלו, והוא יאכל, עורך הסדר יאכל, שני זיתים וכל השאר יאכלו כזית. וגם את השני זיתים יש לנו עוד כולה בזה. את השני זיתים האלה איך לחשב לפי החזוניש או לפי הגרח נועה. אז רב רומצי אמר לי, גם כתב, ש... השני זיתים זה רק לכתחילה ולא לעיכוב, ובגלל זה אני אוכל כזית אחד בשיעור של חזון איש, וזה יצא לי שני זיתים של אגרח נועה. אז פתרתי את הבעיות, בקלות אנחנו אוכלים, אין שום בעיה. מה, מה? הגודל של כזית. מה שהרב גיאור אמר, כן.
אה? איזה מצאת אוכל?
יש, לרב הררי יש בספר של... בספר של הרב הררי יש קונטרסט מאוד מאוד גדול על שיעור כזית. יש לרב הררי את הספר, את המקרא הקודש, שם יש קונטרסט גדול על כזית. כל השיטות מוסברות, מבוארות. כל אחד ינהג בזה כרבותיו, אני לא... זה מי זית ועד דלעד לא ידע, קצת עוד עדיין אדר, עוד לא יצאנו מהאדר, כן. חיוב נשים במצא, אז במסכת פסחים עם ג' עמוד ב', אמר רבי אליעזר, נשים חייבות באכילת מצא דבר תורה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ, כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו באכילת מצה, ולכן למרות שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, חייבות מדאורייתא, זה שיטת הבבלי. בירושלמי זה מחלוקת. טוב, להלכה כמובן, כמו הבבלי שחייבים מדין העקש, ותוספות שואלים על זה, מי צריך עקש? אפן היו באותו נס, והתירוץ המפורסם של תוספות, אפן היו באותו נס, מועיל לחייב רק מדרבנן ולא מדאורייתא, ופה הן חייבות מדאורייתא באכילת מצה. יש בזה עוד סיפור קצת עם האכילת מצה של אנשים, שמביא אותנו לשאלה אחרת של בעלות מצת מצווה, שטוב, אני רואה שעוד רגע נגיע אליה. גם את המצות, כמו את הכוסות, גם המצות זה חלק מהחירות, זה חלק מהמצווה, ולכן גם אותם צריך לאכול בהסבה. לא אסב באכילת מצה, לשיטת השולחן ערוך צריך לחזור ולהסב. לשיטת רמה, אמנם צריך לחזור ולעשה ולאכול שוב, אבל לא מברכים. כי שוב, אנחנו חוששים לשיטת רעבייה שאמר שבזמן הזה לא צריך הסבה, ולכן מצד המעשה של הסבה תעשה עוד פעם, תאכל שוב את הכזית מצה, או את השתי כזית, או כל אחד בשיעור שהוא אוכל.
אם זה לא עורך, אז זה בעבוד יותר
אם הוא אוכל שיחזור רק על כזית. נכון. לא, גם עורך הסדר לכאורה צריך לחזור רק על כזית, כי זה רק בכזית של המצת מצווה. הוא צריך לעשה. בסדר, אז מספיק רק הזית.
בכל מקרה, אם לא שכן לעשן, שעושה שוב...
אז פה חוזר ומסב, בלי ברכה אבל, בגלל שחוששים לשיטת רעבייה, שדיברנו עליה פעם קודמת, שבזמן הזה לא מסיבים. מה?
אתה אוכל רק הזית אחד.
כן, 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 כן. פה הרב עובדיה אומר גם ספרדים לא יברכו, ספק ברכות להקל נגד דעת מרן, כרגיל אצלו. שולחן ערוך ורמה חולקים אם צריך לטבול במלח או לא צריך לטבול במלח את המצה, כמו שאת הלחם טובלים, לשיטת שולחן ערוך צריך, לשיטת רמה לא צריך, כי המצה היא פת נקייה ופת נקייה לא צריכה מלח. הרמה, המשנה ברורה מסביר, זה יותר נראה לחמוני כשזה לא טבול במלח. השולחן ערוך הרב אומר, זה חיבוב מצווה, להראות שאנחנו יוצאים מדי חובה במצה, כמו שהיא, בלי עוד טעמים, בלי עוד תוספות, כמו שהיא, אנחנו יוצאים מדי חובה. מה, מה? עכשיו השאלה אולי הכי, שאלה נורא מעניינת, נורא רלוונטית, לכל מי שמתארח בליל הסדר, אצל ההורים, אצל השוור והשוויגר, איפה שלא מתארחים, אצל חברים, אצל אחים, זו שאלה שהיא שאלה מאוד מאוד משמעותית, הבעלות במצת מצווה. כל דבר שכתוב בו לכם, יש בו דין בעלות, כמו בארבעת המינים, יש דין בעלות, המצה צריכה להיות, ארבעת המינים צריכים להיות של האדם. מה קורה במצה? אם גם במצה יש דין של בעלות או אין דין של בעלות? אז יש בזה מחלוקת רבי מאיר וחכמים בפסחים למד ח', הם יוצאים מדי חובה במצה של מעשר שני. רבי מאיר לומד את זה מגזרה שווה מחלה. בחלה כתוב היה באוכלכם מלחם הארץ, במצה כתוב לחם עוני. כמו שבחלה רק הבעלים חייב להפריש חלה, ככה במצה אי אפשר לצאת אם אין בעלות. מעשר שני רבי מאיר אומר, זה ממון גבוה, ולא ממון בעלים, ולכן אי אפשר לשיטת רבי מאיר לצאת במוצאה של מעשר שני, כי יש בו דין בעלות. חכמים חולקים על רבי מאיר ומתירים, והשאלה היא מה המחלוקת? האם המחלוקת היא מעשר שני נחשב ממון גבוה או ממון בעלים, או שהמחלוקת היא האם בכלל צריך בעלות במצאת מצווה? פשט הגמרא, שהמחלוקת היא האם מעשר שני נחשב ממון גבוה או ממון בעלים, והם לא חולקים על הנקודה הזאת שמצא צריכה בעלות כמו חלה, ולכן גם לשיטת חכמים מצאת מצווה צריכה בעלות, אתה צריך להיות הבעלים. הרמב"ם אומר, אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא אסורה לו, כגון שאכלת טבל או מעשר ראשון שלא נתרה תרומתו או שגזלה. זה הכלל, כל שמברכים עליו ברכת המזון יוצא בידי חובתו, כל שאין מברכים עליו ברכת המזון אין יוצא בידי חובתו. למה? אומרים הפרשני הרמב״ם, מצווה הבאה בעבירה. זה יסוד הדין ברמב״ם ולא בעלות. ויוצא שהרמב״ם לא מצריך בהכרח דין בעלות, ולכאורה הוא חולק על הגמרא, איך הוא מסתדר עם הגמרא? אז יש יד המלך ארוך מאוד שמסביר איך הרמב״ם מסתדר עם הגמרא. אחת הראיות שלו זה חובת נשים במצה. בסדר, הוא אומר, יש גמרא אחרת, אישה חייבת במצה. לאישה אין בעלות. אם אין לה בעלות, בסדר, כל מה שהיא קונה זה של בעלה. אז איך אפשר לחייב אותה במצה אם אין דרך לצאת? רק בצורה כזאת, כלומר, יכול להיות שהתורה חייבה נשים רק בצורה כזאת משונה, שמישהו הקנה למצה בלי שיהיה לבעלה חלק בה? זה לא מסתבר, זה לא הגיוני. בסדר? ולכן, זה ראיה שיש גמרא שסוברת, זה לא כחכמים ורבי מאיר פה, אלא בצורה פשוטה, שאין חובת של בעלות במוצא, ולכן הרמב״ם פסק ככה, אין חובת בעלות במוצאת מצווה. זה שיטת היד המלך, ככה הוא מסביר את הרמב״ם. השולחן ערוך אומר, אין אדם יוצא ידי חובתו במצא גזולה. מתי? כשהוא גזל את המצא כמו שהיא. אבל אם הוא גזל חיטים ועשה מהם קמח, או גזל קמח ועשה ממנו מצא, כלומר עשה שינוי, אם עשה שינוי אז הוא כבר קנה את זה, הוא הבעלים ויוצא בזה. סימן שהוא לא בא לדון מצד מצווה הבאה בעבירה, אלא מצד בעלות. אז כנראה שהשולחן ערוך סובר שיש דין של בעלות ומצאת מצווה. והמשנה ברורה באמת מזהיר על זה, ואומר יש עוד פרט אחד מה שמצוי להיכשל בו. כגון אם קנה מצא ומשכן לרשותו עם המוכר גילה דעתו בעת מכירתו שדחוק למעות ואינו יכול למכור בהקפה, ועל כן איל ונפיק אחריו הזוזה ומדחה ובלך ושוב, ואינו נותן לו מדין הלא קנה. כמבואה חושן משפצים עם קופצה אקסיבית זיינים, אלא אינו יוצא בהם אחר כך ידי חובת מצא מן התורה, כי יש דין של בעלות צריך. אנחנו נכנסים פה לעוד שאלה גדולה של קנייה באשראי, שהפוסקים דנו בארבעת המינים. היום קובל שקנייה באשראי היא נחשבת קניין. בסדר? קיבלתי, כי מה שקורה בדרך כלל זה שהבעל העסק מקבל את הכסף מיד, וחברת האשראי היא זאת שכאילו סופגת את החוב הזה בינתיים, עד שאחר כך היא תיקח ממני בסוף החודש, חברת האשראי תיקח.
בעל העסק סופג, לא חברה.
מה בעל העסק סופג? לא, בסדר, אני אומר, סופג את החוב בינתיים, הוא מקבל את הכסף מיד. וחברת האשראי היא זאת שהיא נותנת את הכסף, ואני בחוב לחברת אשראי, לא לבעל העסק. בסדר, ולכן פה כן קניתי באשראי. אמרי בינה ואספת אמת, הם אומרים, אורח לא...
אתה לא יוצא בעל?
מה? אז זה האמרי בינה ואספת אמת. הם אומרים, אורח לא קונה מאכל שנותנים לו לאכול. בסדר, זה הדין. אז איך אפשר לצאת ידי אכילת מצה במצות של בעל הבית? אז אספת אמת אומר, באמת, צריך להקנות. הוא אומר, אני יודע שהעולם לא מקפידים בזה, אבל באמת צריך לשים לב שבעל הבית מקנה לאורח את המצה. סליחה, זה אשפת אמת, כן. מה?
הוא מקנה לו את המצה בעצם.
את המצה שבה יוצאים את החובה, כן. מה זה? את המצה שבה הוא אוכל, את המצה שהוא הולך לאכול, האורח. גם אם יש לנו קערה אחת, מה זה משנה? אז הוא אוכל, ואז הוא... אתה אומר איך הוא מקנה לו בחג? אז הנה חינם, אז שיעשה לו מראש.
אז תמיד טוב לעשות שתי קערות.
כן. לא בהכרח, לא, אתה לא חייב קערה, אתה יכול מצות בלי קערת סדר. שיהיה עוד מצות והוא מחלק מהם. זה לא בעיה. האם רבינה אומר לא צריך, הזכות שיש לאורח לאכול נחשבת כבר כבעלות מספיקה לצורך העניין הזה של מצאת מצווה, ולכל אחד יש זכות לאכול. בכפחיים כתוב שטוב על פי הסוד גם, שכל אחד יקנה את המצות בעצמו, שאז הוא קיים את המצווה גם בממונו, וזה יותר קדושה, יותר טהרה, רוח תומה לא שולטת בזה, ולכן זה עדיף, בגלל זה תמיד, תמיד, תמיד עדיף. כל מי שמתארח, עדיף שיקנה, יביא איתו את המצות, או יקנה לעצמו מצות, או יקנה מבעל הבית המצות, באיזושהי צורה. למעשה יוצאים גם בלי זה. יש את האמרבינה, ויש, ודאי, את הרמב״ם נסמוך עליו, שבפועל יוצאים גם בלי זה, בפועל יוצאים ברשות שיש לאדם לאכול את המצה, או בעל הבית נתן לו את זה בשביל שהוא יאכל, זה כבר מספיק כדי לצאת ידי חובה. מה אתה אומר? זה שאלה, לא יודע. שאלה אם יש ברירה. טוב. כתוב בשו"ת מן השמיים, אכילת מצה. מצוות מצה ומצוות חמץ, הרי הם המצוות שניתנו לישראל תחילה וקיבלו מלאם באהבה ובחיבה, והחמירו בהם בכלליהם ופרטיהם, וכל המעריך בדקדוקיהם, מעריכים לו ימיו ושניו. איפה הוא יודע? שאל בשמיים, ואמרו לו. ככה הוא יודע. ברוקח כתוב, האוכל מצה כהלכתה שבעה ימים, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לכתיב מצות יאכל את שבעת הימים. ימים אין כתיב כאן, אלא הימים, שבעה ימי בראשית, היי הידיעה, כמו יום השישי, הימים, היי הידיעה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הרב חרל"פ אומר, מצוות אכילת מצה מרחיקה את האדם מכל מיני התעוררות והתפעלויות אנושיות, תאווה וכל מידה רעה. היא מעמידה אותו על הרגש היותר נעלה להרגיש את השם יתברך, עמוק עמוק בקרב כליותיו ולבבו, שלא לעשות דבר גדול וקטן נגד רצונו יתברך שמו, להיות עבד להשם יתברך ולא עבד לעבדים. והזכרנו כבר מקודם את הלאורות נתן, שיש בזה רפואה. הזוהר אומר שזה מחלה דעסותה, נעמה דעסותה. זה המעלה של האכילה. אז עשינו מוציא מצה מרור. בזמן שיש קורבן פסח, יש גם מרור מדאורייתא. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. ובספר במדבר כתוב, בחודש השני, ב-14 יום בין 40 יעשו אותו, על מצות ומרורים יאכלו. היום הגמרא אומרת, מצוות מרור רק מדרבנן. כי מרור דאורייתא זה רק כשיש קורבן. מצה לא תלויה בקורבן, מרור תלוי בקורבן. כשיש קורבן פסח, יש מרור מדאורייתא, כשאין קורבן פסח, מרור רק מדרבנן. אם יש קורבן פסח או אין קורבן פסח, יש מה, כידוע. מסביב לזה, הכל הרבה הרבה מהספר של הרב קלישר, מסביב להקרבת קורבן פסח בזמן הזה. מה שכן יש, ונחמד לראות, כדאי אולי פעם לנסוע לראות, יש תרגול לקורבן פסח, שזה באמת דבר יפה. במכון המקדש עושה כל שנה. אני חושב שהם עושים את זה בערב פסח, נכון? היום לפני, משהו כזה עושים שזה... עשו לו. עוד לא עשו, השנה עוד לא עשו, אני חושב שעוד לא עשו. אז במשנה כתוב חמישה ירקות שאפשר לצאת בהם ידי חובת מרור. חזרת, תמחה, חרחבינה, אולשין ומרור. מה זה הדברים האלה? אז בגמרא כתוב ככה, רבינה אשכחה לרווח הברי דרווה, דאבה מעד הרמרירתה. אמר למאי דעתיך דמריר ענטפי, והחזרת נן, ותנא דבי שמואל, חזרת. ואמר רבי הושעיה מצווה בחזרת. ואמר רבא, מהי חזרת? חסה. מהי חסה? דחס רחמנאי לבן. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, למה נמשלו מצרים כמרור? לומר לך, מה מרור זה? תחילתו רך, סופו קשה. אף מצרים, תחילתן רכה וסופן קשה. אמר לעד ריבי, אני חוזר בי ואני לא אחפש יותר את ה... מרירת, אני אחפש באמת החזרת, שזה החסה. ובאמת ככה שולחן ערוך פוסק, שהראשון ראשון קודם בסדר המשנה, ויש מעלה באכילת חזרת, והוא אומר, אלו ירקות שיוצאים בהם ידי חובתו, חזרת ולשין תמחה חרחבינה, מרור, ויוצאים בעלים שלהם ובכלחן, אבל לא בשורש, בין יבשים, סליחה, בין לחים, אלא שבעלים, סליחה, אין יוצאים אלא אם כן מלחים, בכלחים יוצאים בין לחים מנבשים, אבל לא כרושים ולא שלוקים ולא מבושלים, כולם מצטרפים לכזית, ועיקר המצווה בחזרת. ואם אין לו חזרת, יחזר אחר ראשון ראשון כפי הסדר שהם שנויים. ועדיין אנחנו לא יודעים מה זה החזרת הזאת. בסדר?
מה זה החסה?
מה זה החסה, כן, שבגמרה. אז אצלנו, אצל ההורים שלי, תמיד אי אפשר להתקרב למטבח בערב פסח. כי אז מגרדים את אחריים, ואז פשוט אי אפשר, זה דמעות. תכנס למטבח זה דמעות כש... מה? אמא שלי כבר... בוכה, ככה, מנהג נשאו, מנהג ימותנו לבכות.
לבכות, על מצות ומעורים.
קישו אותו. אז, אבל החכם צבי...
גם מרור
הוכלים את זה,
או רק בכל?
מה, מה?
גם מרור הוכלים
את זה? לא, מרור, אז זהו. אז החכם צבי אומר שהמרור זה חסה. החזרת זה חסה שלנו, מה שאנחנו קוראים לו היום חסה. אז אומר, אז איך באשכנז נהגו לבכות והגיעו לכל מיני פתרונות אחרים? מסיבה פשוטה, לא היה חסה. ומפני שבארצות אשכנז ופולניה שהן קרות אינו מצוי בזמן פסח, לא הורגלו לקחתו לחובת מצוות מרור, או מפני שלא היו בקיאים בטיב פתרון שמות הירקות כאנשי ארצות קרובות לארץ ישראל ובבל, ולא ידעו מהו, ולקחו אחריהן שהוא תמך, לפי דעת מקצת חכמים, ונפק מן החורבה אחריהן הזה. למה? כי אין רבים הטעם הארץ שאינם אוכלים אפילו כחצי זית בחמת חורפה, זה אי אפשר. שהוא מזיק באכילתו חי. ומבטלים מצוות מרור, ואף החרדים אל דבר השם ואוכלים כזית מאחרי. מסתכנים בו, כי באמת מקום שחזרת, הוא אל תגסלת, שכיח כמו בערי אמסטרדם והמבורג, שערי אשכנז אף שעודנו קטן מאוד, קורא אני על אחרן סכנה ואין בו מצווה. וכל אשר נגע אלוהים בליבו יקיים מצווה כתקנה, ויקנה את החסה שלנו לשם מצוות מרור, אף אם הוא ביוקר, וככה גם החתם סופר כותב. בא הרדב"ז בפירוש על ירושלמי ושואל, חסה היא לא מרה. או, תחילתה מרה וסופה מתוקה. כן? אז הדבר משה ככה מסביר.
זה דבר משה ברדוגה?
לא. אולי, לא יודע. לא יודע. אולם באמת טועים הם בזה. שחשבו שפירוש סופו מה ראינו כשלא עשים אותו בפה, מרגישים את האמר וזה אינו, אלא הפירוש הוא בתחילתו, תחילתו מתוק בתחילת גידולו. וכשגדל הרבה הוא מר, וכן הוא בדוק ומנוסה בשלטין הנעל שבתחילת גידולי המתוקים, כשגדלים הרבה, מרים כלענה, הכלח של החסה, הלב הזה, החלק שכאילו עליו תלוי מעלים, הוא באמת מר.
לא, אבל גם חסה שגדלה יותר מדי.
היא מרה?
הירוקים
ענקים,
יותר
כאלה שחסה גדולה.
ביחס
לחריים. כן, ביחס לחריים זה שום דבר.
זה אמור ביחס.
אז המשנה ברורה, הנה במדינתנו, הוא אומר ככה, הנה במדינתנו אין שאר המינים מצויין, על כן המרור הנהוג במדינתנו לאכול הוא טעמך, הוא חרן. ויש להיזהר שלא לאכול אותו כשהוא שלם, שכמעט הוא סכנה ואין בו מצווה, מחמת חריפותו הוא מזיק גדול. לכן צריך לפוררו על ריב אייזן, אנחנו נראה את זה גם בלכות שבת בעזרת השם, נפגוש את הריב אייזן הזה, בחודש אייר, נגררת, פומפייה, בסדר? אז צריך קודם לגרר אותו ובערב חג לבכות. ולעמידו כך מגולה, ואז מפיג חריפותו. זה באמת יורד קצת. והגרא הניג לא לפרר אותו קודם ביתו מבית הכנסת, כדי שלא יפיג הטעם, ואז אינו יוצא בו, כדי יפרר אותו אחר ביתו, ויחסנו עד תחילת הסדר, ואז יפזר אותו על הקערה, ידי זה יפיג חריפותו, ואז ימח אותו וישאר שיהיה כזית, ויכול לאכול בטוב. יום טוב, מה?
חדש.
השנה אי אפשר באמת, אתה צודק.
שנה זה בעיה.
טוב, בדיקה מחרקים, אנחנו נכנסים פה ל... מה, מה?
מרור,
לקורך שמים את זה.
רגע, צולים את הזוואל,
לזכר... איך צולים אותה? מה זאת אומרת?
היום, היום, כשיש לי הניצלת הזוואל, צריך להעביר גפורה של הזוואל.
כן, כן. לא צריך שחור, לא? טוב. החתם סופר אומר ככה, רגיל אני אישות אורח חיים סימן קוף למד ב'. רגיל אני לדרוש שבת הגדול, משאין לו אנשים מיוחדים, מסוימים, בעלי יראה, הבודקים ומנקים אותם מרחש תולעים קטנים הנמצאים מאוד מאוד מפסח ואינם ניכרים לחלושי ראות. על כן, משאין לו בביתו מי שיבדקנו כראוי, טוב, לקח חתם חשקורים חרן, עדיף את זה על פני החסה, כי בחסה יכול להיות חרקים.
עדיף שלא תאכל כזית.
עדיף שלא תאכל כזית, כבריאה. ואם הוא נמנה שלישי במשנה, והחסה הוא ראשון, הוא מצווה מן המובחר? מכל מקום, חלילה להכשיל בלאו או בלאו אין הרבה, אפילו בספק משום קיום הסדר רבנן, דמרור בזמן הזה לרבנן, בפרט שאפשר לקיים שניהם על ידי תמחה שקוראים חרן. ואם יש רמז בחסה, חס רחמן הענן, אנו נאמר דתמחה שזה החרן, ראשי תיבות, תמיד מספרים כבודל, אז גם יש רמז בחרן. בתמחה, הכל סדר.
אבל זה בלשון המשנה, אין בעיה.
מה? תמחה, לשון המשנה זה תמחה. תמיד מספרים כבודל. אז צריך לבדוק. אז צריך לבדוק, זה פשוט. היום יש ירקות מגידולים נקיים, אין בעיות, אפשר נקות. מותר לבדוק בשבת. גם לזה נגיע בעזרת השם בבורר. גם בחודש אייר, מותר לבדוק בשבת עלים, כדי לדעת אם יש בהם חרקים. אם יש חרק שרואים אותו, הוא גדול, ניכר לעין, זה לא אמור לקרות. אם קורה איזה תקלה, אפשר להוציא אותו, כי זה לא בורר, הוא ניכר. כל דבר שהוא ניכר, אין בו בורר. אם הוא לא ניכר, אז צריך לקחת יחד איתו חלק מעלה, חלק מהמאכל, וככה לברור. יש כאן שאלה קצת של בורר אוכל מתוך אוכל. נגיע לזה ביער ונדבר. מה זה? להשרות במי סבון, מלח, חומץ בשבת, זה כבר בעיה. המטרה היא להרוג אותם כדי שהדבק שלהם יחלש והם יפלו. והריגה בשבת אסורה, גם של חרקים קטנים.
אפילו
אם אני לא יודע שיש, אז כבר יש מקום להקל. בסדר? ואז שאלה, באיזה חברה, מה קניתי? אם קניתי חסה ערבית, אז כנראה שיש. לא
פשוט.
אם אני קונה חסלת, זה אפילו לא מיותר. אז שם רק לחומרה מנקים, כי אין בזה אפילו מיותר. ואז זה יהיה מותר.
זה הלכה אסור. אם אתה עושה שלו,
צריך מערב שבת, כן. למה אני מתכוון? להרוג אותם. לא, אני מנקה, בטח שכן, כי אני עושה בשביל הנקיות, לא בשביל הזה. אני מנקה בגלל הנקיות, ואולי יש שם, ימותו גם. שומע. טוב, טיבול בחרוסת. הטיבול בחרוסת זה מצווה מדברי סופרים, זכר לתית ולתבן שמשתעבוד במשרד ובמצרים. לכן אף אם אין לו מרור, או שלא יכול לאכול כזית מרור בשום אופן, צריך לקיים את אכילת חרוסת. או בטיבול בירק אחר, או לאכול את החרוסת בפני עצמה. ככה הרב עובדיה בחזון עובדיה על ההגדה. בגמרא יש טעם אחר לחרוסת, עוד טעם, שזה ימתיק את המהירות של המרור. מה? זכרתית אמרנו, זה הראשון. טעם ראשון זכרתית, טעם שני, שימתיק את הארס שבמרור. אחרי הטיבול צריך לנער קצת מהחרוסת כדי שעדיין נרגיש את טעם המהירות, כי יש מצווה להרגיש את טעם המרור. וגם בשבת, השנה יש לנו את זה, אז השאלה היא מותר או אסור לנער. בסדר, אז הציץ אליעזר מספר ככה. תלמיד חכם אחד שאל אותי, וכשחל בשבת הוא מנער, כנזכר, אבי לי כבורר, פסולת מתוך אוכל. דעניור, אבי לי כמנער הפסולת, כדי שלא יבטל את המרירות המרור. ושמעתי כמה התחילו לדקדק בזה, לטבול לך תחילה מעט, כדי שלא יצטרך לנער. בליל הסדר שחל בשבת. ולדעתי נראה דבחי גבנה לא נקרא כבורר פסולת מתוך אוכל, מכיוון שעושה זאת רק משום קיום המצווה. ובדרך כלל ובימות החול ואפילו לאחר מכן בשבת עצמו לא אכפת לי לנער כלל. וגם לא אכפת לי, זה חלק מהחרוסת לנער, זה לא לנער וחלק מזה נשאר על המרור. וביותר נהיה בחיי גבנה ולתיקוני מאכל בלבד, רוצה ידי כך יתוקן מאכל המרור, לא יבטל טעם מרירותו. נוסף לאמור יש לומר, דבחיי גבנה של ניור לא עבד דרך ברירה, וזו תשובה גדולה והוא מתיר את זה ואין שאלה, גם בליל הסדר שחל בשבת, מנערים את החרוסת מהמרור, החרוסת מהמרור, כן. גם אכילת מרור, גם השיעור שלה זה בקזית. הגאון מליסה מחדש בהגדה של פסח שלו, שמי שלא יכול לאכול, יאכל כלשהו. מי שלא יכול קזית מרור, יאכל כלשהו. כי הדין של קזית מרור זה רק בזמן שיש קורבן. ובדרבנה, סליחה, מדאורייתא יוצאים בכלשהו, הדין של קזית הוא רק מדרבנן, כן? ולכן מספיק לאכול כלשהו כדי לצאת לפחות משהו לעשות. את הזכר למרור שהיו עושים במקדש. הסיבה במרור לא מסיבים כי זה זכר לעבדות. אם רוצה להסב, המשנה ברורה אומר, רשאי להסב. כורך. בגמרא פסחים קט"ו עמוד א', אמר אבינה, אמר לי רב משאר שיברד רב נת, אנכי אמר הלל, משמי דה גמרא. לא נכרוכי נשמצה ומרור בעד העדד אבניכול. משום דה סביר עלן מצא בזמן הזה דה אורייטה. מרור דה רבנן, ואת ומרור דה רבנן, ומבטל לי למצא דה אורייטה. ולכן לא לקרוך ביחד ולאכול, כי יבטל את העם המצא. ואפילו למען דה אמר, מצוות אין מבטלות זו את זו, אני מילתא דאורייתא בדאורייתא, שתי מצוות דאורייתא לא מבטלות. או דרבנן בדרבנן, אבל דאורייתא ודרבנן, אתא דרבנן ומבטל לדאורייתא. מאן תנא דשמעת ליה, מצוות אין מבטלות זו את זו, שגם כשאני אוכל את כולם ביחד ומרגיש פה את כל הטעמים ולא כל אחת מהם לחוד, זה עדיין לא מתבטל, הללי. דתניא אמרו עליו על הלל שהיה קורחן בבת אחת ואוכלן, שנאמר על מצות ובירורים יאכלו. אמר רבי יוחנן, חלוקים עליו חבריו על הלל, והגמרא מביאה מחלוקת, האם הלכה כמו הלל או כמו חבריו, האם צריך לאכול את זה בכריכה, בזמן שיש קורבן, את הפסח, מצה ומרור, או כל אחד מהם לחוד, האם מצוות מבטלות זו את זו או לא מבטלות זו את זו, והגמרא למסקנה אומרת שאין הלכה. אשתא דלאית מרילכתא לא כהלל ולא כרבנן, אז מה עושים? מברך על אכילת מצה ואכיל, ועדר מברך על אכילת מרור ואכיל, ועד הרחיל מצא וחסה בעד הדדה בלא ברכה, זכר למקדש כהילל. ולכן, מזה הגיע אכילת כורך, כדי לאכול גם לשיטת הילל, כמו שהוא היה עושה את המצא והמרור ביחד. והשולחן ערוך אומר, לפני האכילה אומרים, זכר למקדש כהילל.
זה
בכל מקדש.
זה זכר למקדש יותר מאשר המרור.
מה? למה? בסדר, זה כהילל, פה זה כהילל, שהיה אוכל אותם ביחד, זה שלפני זה זכר זה פשוט. אבל זה פשוט של זכר, הכל, נכון, אבל זה לא צריך להגיד. אבל המשנה ברורה שואל שאלה אחרת על האמירה הזאת. הוא אומר, זה הפסק בין הברכה לכריכה. כלומר, ברכת המוציא, בסדר? ועכשיו אתה עושה... מה? אבל אז מה זה מועיל? איזה מין זכר אני עושה? אם אני... מה הילה לא עושה את זה בשביל הזכר? הילה לאכל קורבן פסח. הילה לאכל קורבן פסח. הילה לא היה בזמן שבית המקדש היה קיים. אכל קורבן. למה הוא קרח אותם? כי הוא סבר שעל מצות ומאורים יאכלו, הפירוש הוא בכריכה ביחד. ומצוות לא מבטלות זו את זו. וחכמים הסבירו על מצות ומאורים יאכלו, הכוונה ביחד, באותה סעודה, באותו זמן, אבל לא כיפשו אותו ביחד בכריכה.
מה היה מחלוקת עם כל הלכות שהיה
דורת? לא מבין.
מה היה מחלוקת בגמרא? מה היה מחלוקת?
כמו מהלכה, כמו חכמים, או כמו הלל. מה הפירוש? על מצות ומאורים יאכלו.
האם מצוות
בעיקר בזמן המקדש, לא הבנתי, הלל היה בזמן המקדש. נכון, הלל ושימון, גם הלל ושימון נהגו נסיעותם בפני הבית 120 שנה. אה? 120. מה? ממש אני בראש 120. טוב, נחפש את זה אחר כך, תסתכל. אם זה 100 או 120.
מה זה מועיל? הרי אם מרור ודאי זה דרבנן עכשיו.
כן, כן.
אז זה ודאי מבטל. אין פה אפילו זכר. כל משהו זה במצוות דאורייתא שלא מבטלות זו את זו.
לא, רגע, אבל השולחן ערוך אומר לא להסיח את הדעת. מה זאת אומרת? זכר זה ודאי.
למה?
עשיתי קודם את המצווה לשיטה הזאת, עכשיו אני אעשה את המצווה לשיטה הזאת. למה? ולכן זה רק זכר.
כן, אבל זאת דאורייתא, אז הוא לא היה... היום הוא לא היה
אוכל
את זה ביחד.
היום גם הילל לא היה עושה.
נכון, לכן זה רק זכר, ולא... לא מבין.
אבל לא היה, אני נותן את המצא.
אבל כבר יצאתי. עוד פעם, כבר יצאתי ידי חובת מצא. אני לא צריך עוד פעם לצאת ידי חובת מצא.
רק זכר.
אני עכשיו עושה זכר למקדש, כלומר... כשיבנה בית המקדש, ומרור יחזור להיות דאורייתא, ויהיה לנו קורבן פסח, נאכל ככה או נאכל ככה?
נאכל ככה.
אני עושה איך נאכל, אולי נאכל ככה. רק הבעיה היחידה היא שואל השולחן ערוך, המשנה ברורה אומר, השולחן ערוך אמר לא להשיח את הדעת בין זה לזה, אז איך אתה באמצע אומר זכר למקדש כהלל, זה הסך הדעת מהאכילה. באמת לא מצאתי לשום פוסק האיליש שכתב המחבר, הכתבו דקריכה זו הוא זכר למקדש, אבל לא הזכירו שיומה זכר למקדש. ואולי לאו דווקא כתב המחבר ואומר ואוכלן, אלא שצריך מתחילה להתחיל לאכול, ואחר כך יאמר האגדה זו. ויולד המסתפין אהבה אמינה צריך לומר במחבר וטובלה בחרוס את זכר למקדש כהלל, וכלשון השס לכל הפוסקים, והי ואומר, הוא שיטפה דלישנה וצריך עיון. הרב עובדיה מסביר בשולחן ערוך, ואומר שכן להגיד זכר למקדש כהלל.
מתי? לפני?
לפני שאוכלים, כן, ויש כאלה שקודם אוכלים ואז אומרים, כמו המשנה ברורה. אז יש ויש. הגענו לשולחן עורך, לשולחן עורך זה פלא. אנחנו בתוך אמירת האגדה, בתוך ההלל, פתאום עוצרים את ההלל, באמצע, פותחים שולחן, עושים סעודה, ורק אחר כך ממשיכים את ההלל. אז מאיפה נכנסה פה הסעודה הזאת באמצע? אז הנציב אומר, הטעם שמפסיקים באמצע ההלל, שלא כבכל השנה, שאסור להפסיק באמצע ההלל, כדי ללמדנו בזה, שהסעודה שאנו אוכלים לפני השם, פסח בזמן הבית ומצה ומרור בזמן הזה, הוא עצם השבח של הלל, שאלנו הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, עד שאפילו אכילת טעם הוא עניין מקודש. אנחנו עכשיו עוסקים באכילה של קודש, לא באכילה של חול.
אין קליפת נוגה.
אין קליפת נוגה, כן. לכן, זה הרעיון של האכילה באמצע הלל. גם האכילה בליל הסדר היא מהללת את הקדוש ברוך הוא. יש מסכת פסחים משנה, מקום שנהגו לאכול צלי באלה פסחים אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלים. המקום שנהגו לא לאכול, אין אוכלים, בגלל שקורבן פסח היה נאכל צלוי, והיה חשש שיאמרו שאוכלים פסח בזמן הזה, והוא מקריב קודשים בחוץ. כמו תודוס ישרומי, שהכיל את ישראל גדעים מקולסים בהרבה פסחים. בסדר, עשה גדי כמו בזה, והכיל זכר למקדש. אז לזה חששו ולא נהגו, והשולחן ערוך פוסק, כמו המשנה, מקום שנהגו לאכול אוכלים, מקום שלא נהגו, שנהגו שלא לאכול. אין אוכלים, גזירה שהם אמרו בשר פסח הוא. בכל מקום, גם מקום שנהגו, אסור לאכול סט צלוי כולו כאחד בלילה זה, מפני שנראה כי אוכל קודשים בחוץ. אז לאכול סתם צלי, בשר צלוי או אוף צלוי, זה מותר. סט שלם, כמו שהיו מקריבים, איפה שיש מנהג. כמו שהיו מקריבים קורבן פסח, זה אסור בליל הסדר.
על האש, כאילו, לעשות על האש
בזה? על האש יהיה מותר, במקום שנהגו. ואם היה מחותך או חסר ממנו איבר או שלק בו איבר והוא מחובר, הרי זה מותר במקום שנהגו. המשנה ברורה אומר בארצות שלנו, אנחנו לא נוהגים לאכול צלי, ואפילו צלי כדר, כלומר שבושל בסיר, בלי מים, גם זה לא. ככה אני חושב, אני לא יודע, מישהו נוהג היום כן לאכול? יש מקום שנוהגים כן לאכול צלי היום? לא יודע. על האש. כן. ברמב״ם כתוב שאת כל הסעודה, בפשט הלשון של הרמב״ם, כל הסעודה, אנחנו בשולחן עורך, צריך בהסבה.
רגע, אמרנו,
שנה שבת, אז מה הבעיה?
אם נגיד, אני רוצה להרביץ סעודה לפני זה, לפני ליל הסדר.
כן.
תגיד שבא כורך, ראיתי שאתה לא בא ביחד, אתה לא מתיר לנו לאכול יותר מדי.
נו.
אז נגיד, אני רוצה לפני זה, כדי שאני אבוא להגדה הנורמלית.
כן.
איך אני אעשה את זה?
בעיה.
לא
עושה
בעיה,
אבל
מה אני
אעשה?
לפחות
יותר לי
לאכול בקרפס.
מה
הבעיה
מצד שבת? גם
בעיה
מצד
ליל הסדר השבת.
חוץ?
צריך
לאכול
הרבה לפני.
לא משנה, גם
שבת. בדיוק, מה? לא, זה לא עניין לשבת. יותר חמור משבת לעניין זה. צריך לבוא את הערב לסעודה. טוב. אז הרמב"ם אומר ככה, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות. פשט הלשון, לאורך כל הסעודה צריך הסבה דרך חירות.
אנחנו סומכים על שיטת
הרבייה. וככה, רמ"א מביא מהר"י ברונה שמצווה להסב כל הסעודה. המנהג למעשה, כמובן בזה ודאי, אפשר לסמוך על הרבייה ולא להסב, אבל כן, הרבה הרבה נוהגים, כן, שבליל הסדר יש קריות, יש גם ציפות מיוחדות לליל הסדר.
אבל גם להסב את זה חכם ולא
טבע. מה?
להסב כמו
איזה איזה. לא, גם מי שעושה בשולחן, מה, מביאים? את הכיסאות המרופדים, את הכספות, את הזה, לא יודע מה, יושבים בקיצור.
אתה רוצה את כל הרגונים, במיוחד כוס יין, בכלל.
זה טוב, נו. אתה שאלת כמה לאכול לפני, שאלה כמה לאכול בסעודה בעצמה, אומר אמה לא יאכל ולא ישתה הרבה יותר מדי. שלא יאכל להפיקומן על אכילה גסה, או ישתכר וישן מיד. אז מה זה אכילה גסה? אכילה גסה זה שהוא לא מתאווה בכלל לאכול, אין לו שום חשק לאכול עכשיו, הוא צריך בכוח לאכול את האפיקומן. כי גם אפיקומן זכר לפסח, פסח נאכול על הסובע, כלומר שהוא שבע, אבל לא אכילה גסה.
כדי שאוכל לאכול אפיקומן, אחי. הייתי די, הייתי די.
כן, אבל ואפילו אחי, ואפילו אחי, נכון, ועדיין לא להגזים. מכל מקום צריך שיהיה לו קצת תאווה לאכול את האפיקומן, ואם לא, ואין זה מן המובחר. ואם שבע כל כך עד שנפשו קצה באכילה מרוב סובה, אף שדוחק עצמו לאכול אינו יוצא ידי חובתו כלל במצווה זו, שאכילה גסה כזו אינה נקראת אכילה כלל. כתבו הפוסקים על יהיה אכילת אפיקומן עליו לתורך, ועל ידי זה אין מתקיים המצווה מן המובחר. ולכן צריך בסעודה גם להיות חכם, או בהכנות לסעודה, כמה מכינים.
וזה נאמר גם על סעודה שלישית.
לא להגזים, מה?
זה נאמר על סעודה שלישית.
שמה זה, יש וורט יפה על סעודה שלישית. יש וורט יפה וידוע על סעודה שלישית בחורף. למה סעודה שלישית נקראת שלשידס, ולא סעודה שלישית? קודם שלוש, אחר כך סעודות. נכון? שלשידס.
כן,
במחזינית. אז למה זה? בגלל שבחורף, שבתות קצרות, סעודה ראשונה יהודי אוכל כי הוא רעב. סעודה שנייה הוא אוכל כי הוא רעב. סעודה שלישית אף אחד לא מסוגל לאכול. הוא אוכל קודם כי יש מצווה לאכול שלוש סעודות, רק אחר כך זה סעודה. אז קודם שלוש ואחר כך סעודות. לכן שלשידס. באפיקומן, אז אתה קצת איזה, כן. טוב, מחלוקת ראשונים כבר עמדנו עליה פעם קודמת, למה אוכלים אפיקומן? לרשב"ם האפיקומן זה זכר למצה שנאכלת עם קורבן פסח. ככה הוא כותב, זוהי המצה הבצועה שאנו אוכלים באחרונה לשם חובה, ועל כורחנו אנו מברכים על אכילת מצה בראשונה, אף על פי שאינה לשם חובה. ולאחר שמילא קריסו ממנו היה חוזר ומברך עליו, אז באמת המצווה, המצה שהיא מצת מצווה, היא זאת שהיו אוכלים עם הקורבן, זה המצה שבסוף, זה האפיקומן, רק מה לעשות, מברכים בהתחלה, כי זה מצחיק. כבר אכלתי הרבה מהמצה, ורק עכשיו אני אברך. אז זה לא שייך. הראש אומר...
אפשר למצוא לפתרון. יותר מצות שלא לשם מצווה.
יאכל אותם בחר. הראש אומר, תמעני, למה עושים כריכה בתחילה? יספיק בכריכה באחרונה, זכר למקדש. ולכן הוא אומר, המצה האחרונה היא לא המצת חובה. היא זכר לקורבן פסח. לכן אוכלים את האפיקומן, שהיה נאכל על הסובה באחרונה, לפי שהוא זכר לפסח, יש ליתן לדין הפסח שלא לאכול אחריה, ומזה יצא, בזה קצת תלויה המחלוקת שזכרנו מקודם, מה המצה המרכזית, בסדר, על מה מברכים, דיברנו על זה פעם קודמת. יצא מזה גם... כן, למה חוצים אותה? בסדר, אם חוצים כדי לשמור מצה משומרת לסוף, או חוצים רק בשביל שהתינוקות ישאלו. כן.
אז למה,
אז יש דיעבד, יש לך תחילה. המצה המרכזית בליל הסדר, שבא...
אם כבר יצאת, איך אתה יכול לזכות עוד פעם?
האכילת מצה דאורייתא, יחד עם האפיקומן. כך הוא אומר. והאפיקומן נאכל על הסובה, ולכן המצה שאנחנו אוכלים בסוף, אז היא יחד עם הקורבן. והקורבן נאכל על הסובה, ולכן המצה שבסוף, היא המצה שעליה התורה דיברה. זה המצה דאורייתא שעליה דיברו. בקש, נכון, בסדר, הוא מודע לזה, ולכן אומר הברכה היא בהתחלה. ואני גם אצא ידי חובה בהתחלה. ועדיין העיקר היא הסוף. והנפקמינה תהיה למה חוצים, תהיה נפקמינה אחת, ועל איזה מצה, מי המצה של המוציא ומי המצה של המצווה, זה גם יהיה נפקמינה לשיטתו. כי אצלו ודאי שהמצה החצויה הייתי המצה של המצווה. בסדר? אז מה זה אפיקומן? אז במשנה כתוב, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. הרמב"א אומר, הם הפירות שמפטירים בהם אחרי האכילה, כגון הזרעונים, הכלואים והתאנים והצימוקים והשקדים וכיוצא בהם. המקור של המילה זה לשון יוון או לשון פרס. פירוש אחר זה שהמילה אפיקומן זה מילה מורכבת משתי מילים, מילה מולחמת, אפיקו מן. כלומר, תוציאו את המיני מן, כן. תוציאו, כן. ולא אפיקו? טוב, שאלה של מתגשים. כמה אוכלים? אז הרמב"א אומר צריך לאכול כזית, כי זה זכר לקורבן פסח. ושיעור אכילת קורבן פסח זה בכזית, ולכן גם את המצה הזאת צריך לאכול בכזית, וככה השולחן ערוך פוסק. אתה אז אומר, מה זה? אפיקומן זה מילה יוונית, יוונית או פרסית שקראו לה קינוח. את זה אנחנו מביאים בסוף, לכן קראו לזה אפיקומן. זה הכל. נכון, רק השתמשו בביטוי, רק השתמשו ביטוי מושל. הרמב"א אומר צריך לאכול כזית מאפיקומן, כי זה זכר לקורבן פסח ושיעור קורבן פסח בכזית, ולכן גם אפיקומן בכזית, וככה הרמב"ם פוסק. התז בשם האריל אומר צריך לאכול שתי זיתים. דהיינו כביצת תרנגולת, דחביבה היא משאר המצוות, משאר המצות, סליחה, לשיעורם בכזית שהוא חצי ביצה, ואם לא יוכל לאכול כולי עין, מכל מקום לא יפחות בכזית. למה, איך הגענו לשתי זיתים? אומר המגן אברהם, כי אני חושש גם לרשב"ם וגם לראש. כן? או שיזכר לקורבן פסח, או שיזכר למצה שנאכלת עם הקורבן. אז אני צריך כזית כדי לצאת את החובת זה, וכזית כדי לצאת את החובת כזה, ועוד פעם הם עושים מצוות חבילות חבילות, אז הנה הגענו לשתי זיתים. מה, מה? כן, 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 כן. גם רשב"ם יהיה כמו הראש בשיעור. גם הוא יגיד מספיק אחד, כי בשביל המצה צריך אחד. כי זה המצה, זה לא הקורבן. רק הבעיה היא שאני לא יודע איך להכריע, כמו הראש או כמו הרשב"ם. ולכן, מערי לצריך שתי זיתות.
יש שתי זיתים שכולם
צריכים. מה? פה כולם, לא רק עורך הסדר, נכון, זה ההבדל. אז שולחן ערוך אומר, זה אשכנזים, שתי זיתים. מה? כי שולחן ערוך פוסק הזית. שולחן ערוך פוסק הזית רק. תז, מגן אברהם, משנה ברורה, אומרים שני זיתים. מה? משנה ברורה, מה זה לא רמה? תז, מגן אברהם, משנה ברורה.
צריך כזית מהאפיקומן.
מה, מה?
רק רמה.
לא נכון. זה לא נכון, תז ומגן אברהם, התז והמגן אברהם, התז והמגן אברהם, אני אומר, התז והמגן אברהם, וזה מנהגי מעריל, שמנהגי מעריל אנחנו בדרך כלל מחויבים אליהם אשכנזים, זה רמה מביא אותם המון פעמים, התז והמגן אברהם, כמעט ברוב המקומות מקבילים, כלומר, רמת החיוב של בני אשכנז מקבילה לחיוב בפסקי רמה, לא כתוב בשום מקום שקיבלו את פסקי רמה כמו שקיבלו את פסקי השולחן ערוך, ועד רבה, ברוב המקומות שתז מגן אברהם חולקים על הרמה, אנחנו עושים כמוהם. בהמון מקומות. אז אשכנזים אוכלים שתי זיתים, מה לעשות?
צריך כזית להפיקומן, להוסיף על זה עוד כזית כאילו.
כן, שתי כזיתות להפיקומן. לא, לא חייבים לאכול מהחלק שהחביאו. אפשר לאכול משאר המה, כן, אפשר.
וילדים מה רוצים להחזיר, יוצאים מדי.
כן, אם הילד לא מחזיר, אם לא תקנה לו אופניים, אם לא תקבל את האפיקומן, את האופניים תקנה לבד ואני אוכל מצה אחרת, יהיה בסדר.
אם מצה מספיק כאילו משהו מצה, מספיק כאילו את הטעימה לכולם, ואז שני זיתים כאילו.
כן. נכון, אין לי... כן, לא, לעורך הסדר כן צריך משם כזית, כל השאר זה, כן. את האפיקומן צריך לאכול באסיבה, הוא גם זכר לחירות, אבל פה, בניגוד לשאר המקומות, אם לא אכל באסיבה, לא יאכל עוד פעם.
כי הוא לא
יאכל. והרב חריף אומר, כי הוא לא יאכל. המשנה ברורה אומר, כי אסור לאכול פעמיים אפיקומן, כי אחרי אפיקומן אסור לאכול, ויכול להיות שיצאתי ידי חובה בלי זה בגלל שיטת רעבייה, ולכן אין לאכול... מה, מה? אז... אבל הרב עובדיה אומר, אם עוד לא ברך ברכת המזון, אז עוד לא סיים. אז הקודם לא היה אפיקומן, וזה יהיה אפיקומן. יאכל עוד פעם. אם לא קשה לו, הוא אומר, אם לא קשה לו, אם הוא יכול ולא קשה לו. מה, מה? לא, עובד, אז הייתה שם. יאכל עוד כזית, יאכל עוד פעם אפיקומן. אם ברך ברכת המזון, לא צריך לחזור ולאכול בהסיבה. הזמן של האכילה, של האפיקומן, אז בפסחים דף קוף קף, מחלוקת רבי עקיבא ורב לזר בן עזריה, עד מתי זמן אכילת קורבן פסח? לרבי עקיבא זמן אכילת קורבן פסח כל הלילה. בסדר? את הקורבן צריך לאכול בשעת חיפזון, כל הלילה נחשב שעת חיפזון. רב לזר בן עזריה אומר, רק עד חצות, למה? כתוב בתורה, ואכלו את הבשר בלילה הזה, ומכת בחורות הייתה בחצות, וכתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, הלילה הזה, הלילה הזה, מה פה חצות? גם פה חצות, ולכן זמן אכילת הקורבן הוא עד חצות. ורבא אומר, כמו שזמן אכילת קורבן עד חצות, ככה גם זמן אכילת המצה של האפיקומן, גם כן תהיה רק עד חצות, כי אכילת מצה הוקשה לקורבן פסח. וזה בין אם נפסוק כמו הרשב"ם, ובין אם נפסוק כמו הראש. שניהם מסתדרים עם הגמרא, כי אם אני אגיד כמו הרשב"ם שזה זכר לקורבן, אז פשוט שעד חצות. וגם אם לא, אז הגמרא אומרת שהוקשה אכילת מצה לאכילת קורבן, על מצות ומורים יאכלו את הקורבן, אז גם המצה, זמן האכילה שלה זה רק עד חצות, אפילו אם זה המצה שהיא מצווה דאורייתא. השאלה כמו מי הלכה, כמו רבי עקיבא שזה כל הלילה, או כמו רב לזר בן עזריה שזה רק עד חצות, אז הרמב"ם פוסק כמו רבי עקיבא, שזמן אכילת קורבן פסח ומצה כל הלילה. הראש פוסק, הראש פוסק כמו רב לזר, כי סתם מתניתין כבתי, בסדר? כי מה? הראש מכריע, הראש מכריע, נראה את ההלכה כרבי אלעזר, דסתם מתניתין כבתי, דתנן, הפסח אחר חצות מטמא את הידיים, וכן סתם מתניתין דאיזו מקומם, פרק כמה דברכות, ומי הוא בפרק הקורא את המגילה למפריע איקה סתמה כרבי עקיבא, ומי אולמד את ראות לת סתם אחד סתמה, וגם האי סתמה דמגילה קטן אלה בידי איך את הפסיקתה, אתה צודק, מי הוא נכון להחמיר כרבי אלעזר? דאפשר דרבי עקיבא מודה להרחיק את האדם מן העבירה באיסור דאורייתא, וכן היה נוהג רבינו תמזה למהר לאכול אפיקומן קודם חצות, אתה צודק שהראש לא מכריע, יש מחלוקת ענקית בזה בראשונים, למעשה השולחן ערוך פוסק לעידו צעיר לאכול קודם חצות, מה מה?
הוא כותב בזהיר.
יהיה זהיר, כן. שאם לא אכל, בוודאי שיוכל אחרי. פשוט.
ככה את המצה הראשונה לאכול
חצות. המשתב רואה אומר כמוך. המשנה ברורה אומר כמוך, וכל שכן כזית ראשון שמברכים עליו אכילת מצה, צריך להיזהר מאוד לא לאחרו עד חצות.
זה כל שכן.
מה, מה?
הוא הכיר את החסידים שם.
לא כל שכן, זה כמו שכתבנו.
כן. אז אמרנו שאחרי קורבן פסח לא אוכלים כל מיני דברים. והשאלה אם גם בזמננו שלא אוכלים קורבן אלא רק מצה, יש מחלוקת המוראים.
יש פטנט גם לעשות תנאי,
אם הלכה ככה,
אם הלכה ככה. אתה אומר איזה? לא, נו, שמה? הוא אומר, תעשה תנאי. הוא אומר, אם הלכה תוכל כזית, אם אתה מגיע לקראת חצות, אם הלכה כמו באזור מזל, זה הכלל של הקורבן. ואז יש פה עושה חשבון שאחרי חצות, אין את הדין שהם תהיה לך
בסך הקורבן. שמותר לאכול אחר כך. אז יאכל, מתי שיאכל בסוף זה מצא יאכל, זה יפה מאוד. זה יפה מאוד. טוב. להלכה השולחן ערוך פוסק שגם בזמן הזה אסור לאכול, גם בזמן שאוכלים מצה ולא קורבן, אין מפטירים אחר פסח וקורבן ואסור לאכול אחריו שום דבר. לגבי שתייה, מחלוקת ראשונים. יש מתירים כי השתייה לא מבטלת את הטעם, יש אוסרים חוץ ממים כי כל המשקים מבטלים טעם מצה, וככה המשנה ברורה פוסק. הרב עובדיה מתיר קפה, מתיר תה. מה זה? גם לאשכנזים הוא מתיר, גם לאשכנזים. כן, אכן הוא בני אשכנז, גם להם הוא מתיר. ובטח אחרי חצות, בנוי על מה שעכשיו אחיקם אמר.
אם אני מרביץ את הכל הלילה.
נשאר ער.
כן.
נו. אז לשתות. תשתה קפה, תשתה תה, תאכל פפושדו.
מי שלא שותה קפה
חס וחלילה. רמה? אני לא חושב שאלה הילד שלך בגיל 5.5, צריך להגיד לי שהערך.
לא, לא הילד שלי.
טוב, נשים, חזקים. טוב. יאללה, נתקדם לברך. מה? מה, מה? לא. לא יודע, זה מצורף, זה מצורף לזה שאולי הלכה קרב לזה בן עזריה, ואחרי חצות אין שום חשש בכלל. אחרי חצות מותר כבר. מצורף לזה שאולי הלכה קרב לזה בן עזריה, שעד חצות רק, ואחרי חצות מותר. טוב, הגענו לברך. יש חידוש של הנציב, שבליל הסדר צריך לחזר אחרי זימון. היסוד של החידוש שלו, למה צריך לחפש זימון בליל הסדר, לדאוג שיהיו איתי עוד שניים. יש בגמרא ואמינא שכוס שלישית היא רק בגלל שברכת המזון טעונה כוס. אז אם ככה, למה אפילו אני שבישראל לא יפחיתו לו מארבע כוסות? הרי כל השנה לא צריך לתת לעני כוס לברכת המזון. תשובה, כל השנה אני יכול לאכול לבד. בליל הסדר צריך לאכול בזימון. זימון מצריך כוס, ולכן לפי אהבה אמינא הזאת בגמרא, התחדש שבליל הסדר צריך שיהיה זימון. ככה לומד הנציב. נכון, נכון. הרב עובדיה דוחה אותו ואומר שלא צריך, גם לפי אהבה אמינא בגמרא. אחרי ברכת המזון שותים כוס שלישית, ולא הסב לשולחן ערוך, צריך לחזור ולשתות, לרמה לא צריך לחזור ולשתות, כי אנחנו פה כמו רעבייה. חוזרים להלל, סיימנו ברך, עוברים להלל. אז במשנה כתוב שאכילת קורבן טעונה הלל. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, אמר קרא, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. לילה, וחז"ל דורשים, לילה מקודש לחג, טעון הלל. אמרנו שאת הלל מחלקים חלק בהגדה וחלק אחר כך, אחרי הסעודה, כי אין אומרים שירה אלא על היין. כוס ראשון מהדרו בקידוש, כוס שלישי בברכת המזון, רביעי בהלל. שני במה מהדרו, שני במה מהדרו ההגדה זה לא הלל, צריך להגיד חלק מהלל כבר בכוס שנייה, ולכן מחלקים את ההלל לשתיים, גם ראינו מקודם טעם בנציב, למה מחלקים? כדי להראות שגם הסעודה היא חלק מההלל. זמן אמירת ההלל רמה אומר בשם הרעים שצריך להקדים שגם ההלל יהיה לפני חצות. בסדר? וזה כבר פרויקט. הגרא אומר, זה לא דין בהלל, זה דין בכוס רביעית. כוס רביעית צריכה להיות לפני חצות. אבל זה רק הידור, זה לא חיוב, בניגוד לאפיקומן. למרות שבברכה זה היה חידוש של הנציב, שצריך לדאוג שיהיה זימון בברכה בליל הסדר. בהלל זה כבר יותר מזה. בהלל יש מצווה או עניין, תראו לזה איך שאתם רוצים, לחזר אחר זימון, אחר הזימון, כדי שאחד יגיד הודו, והשניים יענו לו את ה... מה? כאילו עולם חסדו. בסדר שאומרים בהלל הגדול. ככה הטור כותב, אבל הראש אומר שלא נהגו ככה, ובשביל בשביל השאלה ותשובה מספיק שאשתו ובניו שהגיעו לחינוך יעלו לו, אבל השולחן ערוך פסק כמו הטור, בלי הסייג הזה של הראש, שמצווה לחזר אחרי זימון אחרי שלושה לאמירת ההלל. כמובן זה לכתחילה, מצווה לכתחילה לא לעכב, לא שום דבר. כוס חמישי, כשמוזגים כוס רביעי, מוזגים עוד כוס, שהיא נקראת כוס של אליהו, והטעם הוא בגלל שיש גמרא במסכת פסחים, מחלוקת האם שותים ארבע כוסות או חמש כוסות, והמחלוקת לא הוכרעה, בסדר? ולכן מוזגים מספק כמו רבי טרפון שאומר חמש, ולא שותים כמו חכמים. למה זה נקרא כוס של אליהו? לא כי אליהו מגיע בליל הסדר, אלא כי כשאליהו הנביא יבוא, יפשטו כל הספקות. אליהו מגיע, לא אמרתי שהוא לא מגיע, קראתי שלא בגלל זה קוראים לכוס של אליהו. מה?
הכינו את הדלת,
פותחים לו את הדלת, כן, לא פותחים את הדלת בגלל זה. בכל מקרה, הגר"א ככה אומר, למה זה נקרא כוס של אליהו? כי מוזגים אותה בגלל הספק, שהספק ייפטר כשאליהו יבוא. מתי הוא יבוא? בליל הסדר, כשנפתח את הדלת. בסדר? הוא אומר אחרי, אחרי.
כוס חמישית,
מה
זה הקריא צריך להישאר עד הבוקר?
אז א', מי אמר שצריך להישאר עד הבוקר? דבר ראשון. א', מי אמר שצריך להישאר עד הבוקר?
יואו, יואו, יראה, מה שמתי כל הזמן,
אני אגיד
עליך.
מה נעשה? אז יש כמה פתרונות מה לעשות. פתרון ראשון, אפשר להחזיר לבקבוק. פתרון שני, כן, פתרון שני, אפשר... מה, מה?
כן,
פתרון שני, אפשר להשאיר בקוס אם אתה רוצה. השאלה של גילוי בזמן הזה, הרבה פוסקים כתבו לא חושבים לגילוי, בסדר? אני לא יודע מה על פי הסוד, אבל על פי הפשט בזמן הזה הרבה פוסקים קופת את זין ביורדיה לא חושבים היום לגילוי. אין לנו נחשים, אין לנו כלום. מה? כן, אפשר גם אם זה נשאר. מה, מה? על פי הסוד חוששים. אבל רגע, אבל גם בליל הסדר, ליל שימורים. סימן, לא יודע. מה, מה? נחשים זה לא נגלה בכלל, כן? אומן. ולמה זה לא נגלה? כי הם מתחבאים בסלעים, בנקיקים. הם יוצאים רק שלא רואים אותם. גם בכוס רביעית, שותים באסיבה כמובן, יש בחידוש, בניגוד לשאר הכוסות, דיברנו על זה גם כן, צריך לשתות רביעית. בשביל לברך ברכה אחרונה, אחריה פה צריך להקפיד לשתות רביעית שלמה ולא רוב. זהו, הגענו לסוף. נרצה. נקרא דרשות חתם סופר, הוא אומר ככה, השם יתברך חשק מאוד בעבודת הקורבנות, והוא חוק שאינו מובן לנו מה צריך לו לעולות, כמו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות מעילה, אלא שאמר ריח ניחוח. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. זה הקורבנות, אנחנו לא מבינים מה השם רוצה, ככה. והנה עם בני ישראל מתפללים בכל יום מקירות ושברון ליבם על חורבן בית המקדש, ונשלמה פרים שפתנו. אף על פי שלא פעלנו כלום בעוונותינו הרבים, מכל מקום מעלה עליו כאילו הקריב הקורבנות. הנה אחר התפילה ושברון לב נשמח כולנו, כי אף על פי שחרב בית המקדש, הרי שכרנו שלם לפני השם יתברך, כאילו הקרבנו תמידים ומוספים ונסחיהם. ומה חסר לנו מחורבן בית המקדש? הרי הוא כאילו בנוי. אז אחרי התפילה, כיף חיים, מה הבעיה? ברוך השם, אני את שלי עשיתי. אך הירא וחרד את דבר השם לא ישמח ולא יגיל. כי אף על פי שמעלה עלינו הכתוב כאילו הקרבנו, ושכר עמלנו לא יקופח, מכל מקום, רצון ונחת רוח של הקדוש ברוך הוא לא נעשה. כי דווקא הקורבנות ממש הם ריח ניחוח. עד שיעלה רצון לפניו יתברך שמו, והוא בעצמו יקבץ גלויותיו, ויבנה עירו וישכלה לחלו, ויהיה ריח ניחוח ונחת רוח לפניו בקורבנותיו ממש. זה מסביר, חסה על סדר פסח כהלכתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו. לא רק לסדר בפה, אלא לעשות ממש, כדי לעשות נחת רוח אמיתי לקדוש ברוך הוא, ולכן לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אתה לא אוהב את זה. כן, נכון? אחידה נשאל על הפיוטים שהאשכנזים, אני לא יודע, הספרדים לא אומרים פיוטים אחר כך, אחרי ההגדה? חד גדיה, אבל זקחו את זה מהזה לכם. מה, מה? אז אחידה שאלו אותו ככה, שאלת ממני אחד שהיה... כן, אין להם, אה? אדיר הוא יבנה ביתו, אין להם. אז... אדיר אומרים, אדיר הוא יבנה ביתו? אחד מי יודע, טוב. אז אחידה, כנראה שאצל אחידה הספרדים עוד לא אמרו את זה, ושאלו אותו ככה. שאלת ממני אחד שהיה מתנוצץ על פיוט חד גדיה שאומרים בערי אשכנז, ליל התקדש חג, ופער פיו, וקם אחד מהחבורה ונידאו, עם נידויו נידוי, או דילמה שלא היה חייב, ונידאו שלא כדין, והמנדה נלכד ושכרו כפול מן השמיים. כל כי היא מילתא פשוטה לפניה, כי אנוש זה, זד יהיר, לץ מתלוצץ, על מה שנהגו רבבות אלפי ישראל בערי פולין ואשכנז ואביזריו. ואשר לפנים בישראל, גדולי עולם, קדישי עליונים ודור דור וחכמה, ואין עוד היום לא אלמן ישראל, כמה וכמה ראשי ישיבות וגאוני הזמן, השם עליהם יחיו, וכולם אמרו ואומרים פיוט זה. ונמצא רשע זה מתלוצץ ברבבות ישראל וגדוליהם, אבות בית דין וגני ארץ, אנושם הכתור, וחייב נידוי, למען תדע, ידיד נפשי, אגיד את הרשום, כי יש כמה פירושים בפיוט זה, מהם נתפסו, מהם בכתב יד. ועוד שמעתי, מגידי אמת, שגאון מופלא בדורו עשה למעלה מעשרה פירושים בפיוט זה בפרדס, פירושים נחמדים ומתוקים, ואין ספק כי לא דבר ריקו. הוא כבר נודע תוקף גדולת פיוטי אשכנז המיוסדים על החוכמה האמיתית, כאשר דיבר בקודשו רבנו האריז הצל, וכתבו משם רבנו מהרה מגרמיז הבעל הרוקח זצל, כי כל ענייני פיוטיהם ודקדוקיהם, קבלה איש מפי איש, ורב מרב וכו'. אז פיוטים האלה חשובים, לא לזלזל בהם, יש פירושים באמת יפים, יש פירוש אהוב עליי פחות של הגרא. בסדר, לפיוט הזה יש כמה אגדות, כן, יש כמה אגדות שבהם זה מופיע, הפירוש של הגרא. הכפחיים מביא בשם השלה הקדוש, ועוד מביאים את זה, שנוהגים לקרוא שיר השירים, והטעם, כמו הטעם של קריאת שיר השירים שנהגו האשכנזים בשבת חול המועד פסח, על שם ששיר השירים מדבר עם מגולת מצרים, שנאמר לסוסתי ברכבי פרו, וכל העניין מדבר מארבע גלויות למבין. אמרנו מקודם שיש מחלוקת בין רבי עקיבא לרב לזר בן עזריה, האם אכילת הקורבן היא עד חצות או עד או כל הלילה. הראשונים חולקים, סליחה, עכשיו אמרנו שיש מחלוקת ראשונים בזה גם, עכשיו השאלה היא האם סיפור האגדה תלוי בזה או לא תלוי בזה. המנחת חינוך אומר, יהיה נפקמינה אם יש מצווה לספר כל הלילה. אם מצוות האגדה לא אמרתי אלא בשעה שמצא מורו מונחים לפניך, רק אז יש מצווה לספר, ממילא אין מצווה אחרי חצות. אם זה לא תלוי בזה אלא כל דבר לעצמו, אז יהיה מצווה לספר כל הלילה. השולחן ערוך פוסק למעשה, חייב אדם לעסוק בהלכות פסח ביציאת מצרים, ולספר בניסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו, עד שתחטפנו שינה, ועל זה יש כמה שמעוררים כל שנה מחדש, שהושענא רבה וליל שבועות, שזה אומנם חשוב, במנהג ישראל, ומאוד מאוד חשוב להישאר כל הלילה. מה זה? אז זה א', זה בעיה שבשבועות לא שותים ארבע כוסות, אני מסכים. כן, כן. אבל בליל הסדר זה דין פסוק ברמב"ם בשולחן ערוך, שצריך להמשיך לספר עד שתפור לנו שינה. אז אחרי, מצווה לספר ביציאת כל הלילה. מצווה לספר ביציאת מצרים.
צריך לספר ביציאת מצרים בלילה הזה.
כן.
אמרנו שהשיעור הוא לא,
כאילו
אין שיעור
מוקדם. נכון. למה זה צריך לזה על הרבה? כי יש שיטת רבי עקיבא. שהאכילה היא כל הלילה והסיפור הוא כל הלילה.
האפשרות לספר כל הלילה.
לא, שזה חלק מהגדר של המצווה. חלק מהגדר של המצווה, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. ולכן עד שתחטפנו שינה ימשיך לספר.
אבל הרי זה משובח, אתה יודע שראוי וטוב לעשות את זה.
מדיוקים בראשונים שם, במחלוק הזאת של רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. מסתכל במתחת חינוך מצווה כ"א. עדיין
נספח.
פלפל בזה. בסדר? גם פה כן כתבתי על זה, לא? לא, אנחנו חוששים לשני הצדדים. חוששים לשני הצדדים, מצד אחד. כן, רק מה, במציאות, לא, רק. צריך אבל להבין שבמציאות, ברגע שחטפה אותו שינה, הוא מתנמנם כבר ונרדם על השולחן, בסדר, יכול להיות למיטה לישון. זה לא צריך כאילו בכוח להתעורר. אבל מי שכל עוד לא נרדם, שימשיך, ספר ביציאת מצרים. זה לא כזה סיפור, זה לא כזה מסובך. מה, מה?
שיבוא מסלול לתפילה. נו.
ובשבועות מה?
שבועות הוא מכין את עצמו.
אז גם פה תכין את עצמך. מה, זה אל תעבוד, מה יש לעבוד כל היום? תתכונן טוב לפני וזהו. כן. צריך שאלה, צריך לחשוב עליה, לא יודע. זהו, חסה על סדר פסח כהלכתו, שיהיה לנו פסח כשר, שמח, לשנה הבאה ובשלום.
שנתיים לשעה.